טוב, עליו נוכל לדבר על הקדושה, כן? ואמרנו שהקדושה, כן, זה מציאות, כן, נפשית, שהאדם הוא, כמו שאומר הרמח"ל, נבדל ונעתק מן החומריות, כן? כלומר, הוא מנותק מכל המציאות החומרית, כן? הוא מתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיות, כן? וחידדנו את ההבדל בין זה לבין המדרגה של יראת חטא, כן? במדרגה של יראת חטא, כן, אמרנו, זה יותר מציאות שכלית של האדם. כן, איזה מחשבות מתמידות על הרוממות האלוקית ועל השהות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין, כן, הוא עצמו יצור אנושי שיש לו נגיעה אל הממד הגופני. כן, הקדוש, כן, כבר הממד הגופני שלו, הוא לא מתפקד כמו ממד גופני רגיל, כלומר לא במובן הפיזי, אלא ביחס של הקדוש אל העולם החומרי. כן, אז בעוד שירח את, שזה מדרגה הקודמת שדיברנו, כן, הצרכנות החומרית שלו היא בעצם צרכנות רגילה. כלומר, אמרנו, אמנם הוא שייך לאידיאלים גדולים וכן הלאה, ומחשבות עמוקות ונשגבות, אבל מכל מקום יש עדיין מימדים חומריים שהם חלק ממציאותו, כן, מחייו, מהיום-יום שלו. כן, הקדוש לעומת זאת, גם אותם חיבורים אל החומר ההכרחיים, נגיד על ידי אכילה ושתייה וכולו, כן, אצל הקדוש הם בעצם פעולה רוחנית ממש, למרות שהיא קורית עם איברים גופניים. לכן אמר הרמח"ל, כן, לפי שאי אפשר לאדם שישימו את עצמו במצב הזה, כי כבד הוא ממנו, סוף סוף חומרי הוא בשר ודם, כן, אמר סוף הקדושה מתנה. כן, לכן היה פשוט לא, שבעצם האדם מצד עצמו לא מסוגל להביא את עצמו ממש למצב הזה. הוא יכול להגיע עד סמוך לזה, ואז הקדוש ברוך הוא, כן, נאמר, עושה בו איזשהו תהליך שיוצר איזשהו דבר, איזשהו מדרגה חדשה בו, שזה מדרגת הקדושה. כן.
זה משהו מעבר למחשבות של הטהור שהוא אוכל?
כן, טהור אנחנו עזרנו כבר מזמן. מה זה הטהור? זה פושט. טהור, זה אומר שהמחשבות ההכרתיות הם, כלומר מה שעובר לו במחשבות כשהוא עוסק בכל מיני דברים, הם מחשבות טהור. כלומר, לדוגמה, האכילה של הטהור היא לא צריכה להיות מתוך איזה שהן מחשבות של קדושה ותיקון החומר ודברים מהסוג הזה. הטהור אוכל כדי לקיים את הגוף, נגיד. זה המניעה שלו. זה מה שעולה לו בראש שהוא ניגש לאכול. זה גם מה שעולה לו בראש, הוא בוחר איזה מאכל לאכול. כלומר, הוא אומר, אני צריך את זה לתועלת מסוימת. זאת אומרת, אמרנו את זה כבר גם כן בפרישות, שגם הפרוש, לא מדובר שהוא לא אוכל דברים טעימים. אנחנו לא נוצרים. אין לנו איזשהו עניין של סדי, מזוכיסטי, להרוס לעצמנו את החיים. אלא הכל הוא מתוך שיקול דעת שכלי. זאת אומרת, הפרוש אומר, אני רוצה לאכול עכשיו חביתה. ולמה אתה רוצה לאכול חביתה ואתה לא אוכל פרוסה עם גבינה? אני אוכל חביתה בגלל שהטעם של החביתה נותן לי שמחה ואני מרגיש קצת עצם. כן, הוא לא אומר את זה בגלל שחסר לו חלבונים. זה גם מחשבה של פרוש. שהוא אוכל בגלל שהוא צריך לקיים את הגוף ולכן זה פשיטה. אני רק אומר שגם אם תהיינה מחשבות של הפרוש שהן מחשבות תביא, כן, מחמתן, הוא יגיע להוסיף אכילה או להוסיף שינה וכולו, אבל שיקול יהיה שיקול שכלי. את הפירוש יגיד, אני היום הולך למסיבת הרעים הזאת. הוא עושה את זה לעתים נדירות, אבל הוא יגיד לעצמו הולך למסיבת הרעים הזאת. למה הולך למסיבת הרעים הזאת? לא כדי לתקן את העולם. הוא הולך למסיבת הרעים הזאת, הוא מרגיש שרוחו קשה עליו. והוא ישמח אותו, שיש לו שמחה. לכן הוא הולך. כן, בניגוד למדרגות יותר נמוכות, ששם הוא ילך למסיבת רעים, בגלל שבא לו. זה לא אסור. ובא לו וכיף לו, הוא נהנה מהאוכל שיש שם, הוא נהנה ככה מהריגושי החברה שיש שם. וכיף לו, הוא נהנה מהתענוגות האלו.
יש לך רואה נקיות גם?
מה?
דבר
כזה? לא. הנקי אמרתי, הוא יכול להרשות לעצמו. הנקי יכול להרשות לעצמו ללכת לדברים כאלו, כן, יכול להרשות לעצמו לדברים כאלו, אבל לא בהפרזה. גם בנקיות לא מפריזים. לא בהפרזה. זה יש את הקדושים טיור של הרמב״ם, שזה חלק מזה מצוות אס. לא בהפרזה, זה בהחלט אפשר. הפרוש, הוא יצמצם את זה עד למינימום. אבל גם על המינימום יכול להיות מכל מיני סיבות. הטהור, הוא כבר בדברים החיוביים שאותם הוא עושה, עושה אותם מתוך מחשבות טהורות. לא, אין לו מחשבות מודעות מקולקלות. החסיד, הוא חי את הכל מתוך קישור פנימי, מתוך אהבה, מתוך שייכות, מתוך התלהבות, מתוך הרצון להוסיף ולהגדיל. הענב, הוא תופס את אישיותו באופן אחר, כמו שאמרנו. כן, זאת אומרת שהוא מבין שהוא עצמו וכל אישיותו וחייו זה התגלות של הרצון. מבין, הכוונה לא רק בשכל, אלא חי כך. ירח את, הוא מבקר בהיכלו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. והקדוש, גם את אותם מגעים, כן, מינימליים שיש לו עם החומר, הוא עושה מתוך מחשבות אידיאליסטיות של תיקון העולם. זה בקדושה. עכשיו ברור שזה לא ביום אחד. זה לא כשמגיע לקדושה, אז המחשבות האלו פתאום הן צצות בראש. גם לפני כן המחשבות האלו קיימות, גם החסידות שזה כבר קיים. רק אצל החסיד זה לא היה הדבר היחיד שקיים אצלו, מבחינת הקשר אל העולם החומרי. זה היה, זה היה חזק, זה גדול. הקדוש זה הנקודה היחידה שמחמתה הוא קשור למציאות החומרית. כן, זה לדעת, זה מדרגה, זה קשה אפילו לדמיין אותה. הדמיון נגמר, אני חושב, בחסידות שם. הדמיון כבר נגמר שם. טוב. והנה, האיש המתקדש בקדושת בורו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניין קדושה ממש. אני עושה חזר את זה, כבר ראינו פעם הקודמת. וסימנך על חילת קודשים, שהיא עצמה מצוות הסירום, זכרון לברכה, כהנים יכולים ואני מתכפרים. ותראה אתה הפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. הוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא הצד ההכרח, כן, כמו שאמרנו. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומרים שונים טהורים. על חילת קדושה לא באו. כאילו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. כי מבחינת הפילוסופיה של הטהור, אין לו איזשהו עניין בקשר לחומריות. זה כורח המציאות, והוא עושה אותו בצורה טהורה. מה שכן הקדוש, אומר הרמח"ל, אך הקדוש הדבק תמיד ללאו ונפשו מתארך בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה עכשיו לו כאילו מתארך להשם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. ולכן הקדוש מחפש את החיבור אל המימד החומרי. לא בהפרזה כמובן, כי אז הוא כבר לא יהיה קדוש. אלא הכוונה, באותם נקודות חיבור שקיימות אל המציאות, הוא רואה בהם אידיאל של תיקון העולם. זה המציאות של הקדוש. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש, כמזבח. הוא אומר את זה כפשוטו. יש פה, כמו שאנחנו רגילים לראות בבית המקדש איזשהו מין מציאות חומרית שהיא נבדלת מהמציאות הרגילה, ככה איש הקדוש. ממש כך. זאת אומרת, זה רק איש. זה איש כזה שזה מציאותו. הוא נעתק ונבדל והוא קודש קודשי. כן. יש תמיד אנשים כאלה. אתה שואל אם הם מפורסמים, הם בדרך כלל לא מפורסמים תמיד.
כל הנושא של שיריים, לא?
כן, כל הדברים הם קשורים. כן, יש פה איזה משהו ששורה פה על האוכל. חן אמרו צדיקים הם למרכבה, כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. מעתה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. צריך לדעת, נביא הוא כזה. כן, הנביאים, כבר בדרגה הזאת. גם רבי יהודה הנשיא, מה שקוראים לו רבנו הקדוש, מתכוונים לזה, המדרגה הזאת. עכשיו אמרו, הצדיקים הן הן המרכבה, כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה מקדש, ועתה מאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי הוא שהן עכשיו לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיוון שהיו נקרבים לפני השכינה. כן, זאת אומרת, כל מה שמתחבר אליו, כן, עולה ומתרומם ומתפתח ומתגדל. וזה בעצם האידיאל של המציאות, שהאלוקי המחובר אליה ירומם אותה, יגדל אותה. כל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינה מתברך בכל העולם. מאמרם זיכרונם לברכה במדרש. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, אילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. והוא העניין שאמרו עליו זכרונם לברכה, כל המביא דורון לתמיד חכם כאילו קריב ביקורים, כאן אמרו, ימלא גרונם של עבדי חמיין מכל מסכים. אני דבר זה שיהיו תמידי חמיין להוטים אחרי אכילה ושתייה, חסר חלילה, שמרו גרונם כמלעית את הגרגרן. אלא העניין הוא כפי הכוונה שזכרתי, כי תלמידי חכמים הקדושים בדרכם כל מעשיהם, כל הכוונה לא כל תלמיד חכם, הכוונה תלמיד חכם שהוא כבר הגיע למדרגה הזאת, הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, יש השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב לגבי המזבח ומילוי גרונם תחת מילוי השפלים. הדרך זה כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם אחרי אותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרונו לדבר הוא שזכה להיות תשמיש לצדיק. כן, הכוונה זה מעלה את המציאות. אז בוא נראה כללו של דבר, את הסיכום. כללו של דבר, עניין הקדושה הוא, זה כמה שורות אחרי מה שהיינו, שיהיה אדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לו ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר שמשו לאחד מתשמישיו, במה שהוא משתמש בהם, ממה שירדו מדבקתו מעלתו וישמשו מדברים גשמיים. משמע מדבריו, שגם לקדוש יש תהליך של ירידה מסוים. רק הוא אומר שהסך הכל זה מעלה את מה שמתחבר אליו יותר מאשר מה שמוריד את הקדוש עצמו. ולמה יש תהליך של ירידה? כי אין אפשרות להיות מחובר אל המציאות המגושמת שאנחנו חיים בתורה, בתוכה בלי הרד. מהמדרגה הזאת כמובן. ואומנם זה ביות שכבו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו לדבר ומרות קדושתו, לעומתו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלכים העליונים ממש עודהו בעולם הזה. יש פעם ראינו את זה, נכון? את הפסקה היא שם בערות הקודש על האכילה, שעת האכילה ושעת הדקרבה, אני מסביר שם כאילו מה קורה למזון כשהוא נכנס, זה כבר התהליכים שקורים. כן, איך היה... יש... אין לכם פה. יש גם ב... ב... מידות הראייה שם. יש פה? שם כן. יכול להועיל. כן, יש פה פרק שלם על העלאת ניצוצות. איזה ביטויים ככה. כן, תראו, כאן זה תראו. הניצוצות שבאכילה עולים דווקא יחד עם הניצוצות העולים מכל התנועות, הדיבורים, המעשים והקניינים. ופרח הטוב והיושר הנמצא בכל תנועות החיים עולים הניצוצות שבאכילה ושתייה, וכל הדברים שיש בהם הנאות גדולות מורגשות. מה שנעשה בטבע, בעומק הנפש וכישורה עם המציאות כולה, הוא יסוד מוסד לעמקי דעה וחוכמת עולמים, להיות כמעיין הנובע וכנהר שאינו פוסק. אבל הנקודה היא, לפי ערך הטוב והיושר הנמצא בכל תנועות החיים, עולים הניצוצות שבאכילה ושתייה וכל דברים שבנות גדולות מורגשות. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא יותר שייך אל הטוב, זה הכוונה פה של הרמח"ל, יותר דבק באינסוף. מהו הטוב המוחלט? אלוקים. ככל שאדם יותר מלא מהמציאות האלוקית, אז ממילא כל משהו שמתחבר אליו, הוא גם כן נהיה קשור אל אותו... כן, עניין אידיאלי. כן, ואז יש איזשהו תהליך של חשיפה, כן, של אותו נקודות פנימיות, אלוקיות, שקיימות, כן, במציאות כולה. כן, פה אני לא רואה איזה שהם ביטויים ככה, כמו שהוא כותב שם. טוב, אני לא רואה את זה. טוב. כבר אמרתי. שאין האדם יכול לעשות בזה מצידו להתעורר בדבר ושתדל עליו, וזה אחר שכבר ימצאו בו כל המידות הטובות שזכר מדנה. חיית הזהירות הרחת חי, כמה מידות פה במשלת שרים זה מדרגות, זה לא המוסד מידות שאנחנו מדברים עליו כל השנה. מדרגות. וזאת יבוא אל הקודש ויצליח. שהאם הראשונות חסרות ממנו, הרי הוא כזר ובעל מום, שלמר בו וזר לא יקרא אותם פשוט, אם הוא לא בנה את כל הדברים, אז אין לו בכלל אפשרות להגיע לפה. אחרי הכינות עצמו בכל הכנות אלה, אם ירבה להידבק בתוקף האהבה, ועוצם מהירה, והשכלה גבירותו ידבר ואתם אומרותו, יפריד עצמו מנהלי החומר מעט מעט. כל פעולתיו וכל פנותיו יכוון לבבו למצפוני ההידבקות האמיתי, עד שיערה עליו רוח ממרום, וישכין הבורא יתברך את שמו עליו. כמו שאמרנו, את ההשלמה של זה אין אפשרות על ידי האדם. כמו שעושה לחוק קדושה, ואז יהיה כמלאך השם ממש, וכל מעשר אפילו השפלים והגשמים כקורבנות ועבודות. טוב, איך מגיעים לזה? כאן אנחנו מגיעים לזה אחרי יראת החטא. כן, תמיד, כל מדרגה, לא כאן אנחנו מגיעים לזה, כשאתה לא נמצא בזהירות. אנחנו מגיעים לזה אחרי מה שדיברנו. אנחנו מגיעים לזה. והנך רואה שדרך קניית זאת המידה הוא על ידי רוב הפרישה, והעיון העצום בסתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה, וידיעת רוממותו יתברך ותילותיו עד שידבק בו דבקות גדול. כן, אז זה אומר רוב הפרישה, כן? עיון עצום בסתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה. כן, זה סתרי תורה. זה בראשית. זה בראשית, מה זה מרכבה. וידיעת רוממותו יתברך ותילותיו עד שידבק בו דבקות גדול. כן, אם שמים לב, כל הזמן הרמח"ל מדגיש את הצד השכלי, כן, את הצד של של הקישור את הדברים בשכל, כן, שהוא המרכז של ההתפתחות. וידע לכוון מחשבתו ביותו הולך ומשתמש בדרכים הארציים, כמו שהיה ראוי לכהן שהתכוון בעוד השופט הזה וכו מקבל דמות זורקו, עד שימשיך בזה הברכה מן הדברך החיים והשלום. וזולת זה, אי אפשר שישיג מעלה זו וישאר על כל פנים חומרי וגשמי ככל שאר בני אדם. כלומר, בלי זה אין שום אפשרות להיות שייכים למדרגה הגבוהה הזאת. והנה מה שעוזר להשגת המידה הזאת הוא ההתבודדות והפרישה הרבה, כדי שבהיעדר המטרידים תוכל נפשו להתגבר יותר ולהידבק בבואה. זה העזר, ההתבודדות זה העזר. כלומר, ההתבודדות זה כלי עזר, זה לא המצב. היא עוזרת, כן, לפרישות מהדברים המפריעים, ואז יש אפשרות להיות שייכים לעיון העצום הזה. מפסידי המידה, כן, מה מפריע לזה? חסרון הידיעות האמיתיות, ורוב החברה הם בני האדם. כן? כי החומריות מוצא את מינו ונאור מתחזק ונשאר את הנפש תחודה בו ולצא מהשפעה. כן, דיברנו על זה פעם, גם פה רואים את זה, גם דיברנו על זה בפרישות, שההתחברות לבני האדם ודאי שיש בה דבר טוב. כי ההתחברות לבני האדם ודאי שהיא תכונה טובה, זה שאדם הוא מנוכר לבריאות זה מידה רעה. כן? פה לא מדובר מהבחינה הזאת שאדם מנוכר. חס ושלום לבריאות, אבל מדובר הוא אדם שרוצה בטובת הכל ורוצה בעילוי הכל וכן. אלא אמרנו שההרגשות שבאות כתוצאה מהעניין החברתי הם תפיסה חומרית בעצם. כל הרגשה היא תפיסה חומרית, כל הרגשה, לא דווקא הרגשות שבאות מתאהבות, גם הרגשות סתם. נגיד שאדם אומר אני מתרגש, כן, ההתרגשות זה תופעה שהיא קשורה, היא נפשית אמנם, אבל היא קשורה לתכונה החומרית שישנה במציאות. לכן חיבור עם בני אדם תמיד יוצר, כן, את אותם הרגשות חברתיות, ואז הוא גורם לך התמזגות, כן, עם אותם דברים שקיימים במציאות האנושית. כלומר, זה גורם לך התמזגות עם התכונות השליליות שקיימות אצל אותם אנשים. זה גורם לך התמזגות עם החומרנות שקיימת בעולם. ולכן זה מפריע. כן, זה מונע, כי אז אתה מוסיף עוד יותר חיבור אל המימד החומרי, ועד מאלה אתה מונע את האפשרות להיות נעתק מן החומריות, כמו שדיברנו, שזה בעצם המציאות של הקדוש. איך אנחנו כבר מבינים? זה ודאי זה שייך דווקא אצל יחידי סגולה מדרגה הזאת. טוב, אך ויפרדו מהם וישארו לבד וכן עצמו אל השראת קדושתו, הנה בדרך שרצה לך פעיל לפור. כן, צריך גם הכנה אל השראת קדושתו. מי שמכיר את ספר שערי קדושה של הרמח"ל, של הרב חיים ויטל. השבה, אין לנו את כל הספר, האמת עכשיו כבר מצאו את החלק החסר. בחלק החסר יש כל מיני ייחודים. טוב שאלה התפיס אותו. שהם קיימים כדי להגיע למדרגה הזאת, אבל סתם, מי שיכול לראות בשערי קדושה המודפס, הרגיל, יש בסוף הספר את הדרכה איך להגיע לרוח הקודש. אז אפשר לראות, זה מה שקשור לפה, להכנות האלו. מין אטמוספרות כאלו של, כמו שאומר פה, התרחקות מכל מיני דברים שמפריעים והרבה מחשבות שהם... יש תיאורים שרב חיים ויטל מתאר על עצמו, איך הוא הביא את עצמו למצבים כאלה. זה ספר שהיה קדושה, ספר הדרכה. אבל יש כמה ספרים שרב חיים ויטל אחרים, יש ספר החזיונות של רב חיים ויטל. זה ספר שהוא כותב על כל מיני חזיונות שהיו לו. הכוונה כל מיני השגות שהיו לו, ושם הוא גם מתאר על עצמו כל מיני תיאורים איך הוא ניסה להתקדם להתפתח מתוך כל המחשבות הפנימיות האלו. כן, כמובן לא כדי שנלמד משם איך עושים את הדברים האלו, רק כדי שנבין יותר קצת את המציאות של האיש הזה. לא של חיים ויטל, של הקדוש, כן. אנחנו צריכים לנסות להגיע לסורה שמביאה לידי זהירות, לידי זהירות שמביאה לידי זהירות, לידי זהירות שמביאה לידי נקיות. עכשיו אנחנו חייבים. חייבים להגיע לנקיות. אחרי שנגיע לנקיות, אז אנחנו ננסה להמשיך הלאה לפרישות. כי בדרך כלל צרוב בני אדם, זה לוקח 120 שנה להגיע לנקיות.
כל אדם צריך לנסות להגיע לכאילו...
אבל אנחנו מסבירים, צריך לנסות. אבל מה זה הניסיון? זה לצעוד מהתורה אל הזהירות, אל הזריזות, אל הנקיות. זה הניסיון. ולנקיות חייבים להגיע. אחרי הנקיות, בעזרת השם, לפעמים מגיעים, לפעמים לא מגיעים.
אבל מה, כל בן אדם חייב להגיע לנקיות?
כן.
גם בן אדם שהוא פועל ו...
כל בן אדם מישראל חייב להגיע לנקיות. אין דבר כזה שלא מגיע לנקיות.
מה אמור לדבר
מה שאלה?
מה?
לא,
כאילו,
איך בן אדם יכול להגיע
לנקיות
אם כל אדם עוסק ב...
אם הוא כל היום טלוויזיה, כן, אתה צודק, אי אפשר להגיע לנקיות.
לא.
תראה, בן אדם רציני, נו, מה אתם חושבים? שאני אמרתי לך שצריך ללמוד 3 שעות ביום,
אתה מציאות מתפתח ככה.
למה לא תתפתח, הפוך? מי מחריב אותה היום, את המציאות? אלו שעסוקים באבל ובריא, כן מחריבים אותנו ואת המציאות ואת העולם כולו. מי שעסוק באמת, הקימו מחריבים, מקימים, זה הכל, איזה משחקים כאלה, מחריבים פעם, מקימים פעם, פעם עושים צרות, פעם עושים דברים טובים. זה אטרקטיבי. אבל מי שהולך ישר, תאר לך כל המחריבים החפצים להחריב למיניהם היו לומדים קצת תורה. ברור שהעולם סדר ישן. אני לא מדבר בגלל כל מיני הוקוס פוקוסים אלוקיים, כן, של ניסים גלויים. אני מדבר סתם מבחינת היושר והאמת. ככה בני אדם היו קצת יותר ישרים, ברמה של הזהירות. איזה עולם היינו חיים, הרבה הרבה יותר טוב מאשר מה שאנחנו חיים היום. ברמה של הזהירות, לא מדבר איתך ברמה של הנקיות. נו, אז זה המטרה, להעמיד עם שלם, שכולם שייכים למדרגה של הנקיות, זה עניינו של עם ישראל. שכל עם ישראל שייך למדרגה של הנקיות, ויש חלק ניכר, זה כמובן לא הרוב, זה מיעוט. שמגיע ליותר מזה, ומיעוט שבמיעוט מגיעים ליותר מזה. לחסידות, אחר כך למדרגות של אחריה.
אבל אנחנו עושים, אנחנו בישיבה, אנחנו בקושי צריכים לעשות
רגלים כזה דבר. כי אנחנו לא לומדים סילת ישרים, זה עשית. לא, אנחנו לא תופסים את זה ברצינות. הוא אומר את זה בהקדמה שלי. אנשים קוראים את זה, חושבים שאומרים להם כל מיני סיפורים נחמדים. שצריך להיות בסדר. הוא אומר, תעבוד עם הספר הזה. תלמד אותו, תחשוב על הדברים, קח אותו בתור ספר הדרכה, אתה תתקדם. כמה אנשים עושים את זה ברצינות? מעט מאוד אנשים. כמה אנשים לומדים תורה ברצינות? גם כן מעט מאוד אנשים. לא מדבר על תלמידי חכמים, מדבר על אנשים סתם. מעט אנשים, אם אנשים יקחו את זה ברצינות, יקחו את זה על עצמם ברצינות, הם יתפתחו. אני מכיר אנשים בעלי בתים שהם יתפתחו יפה מאוד. אתה רואה אותם לא רק כשמתפללים, אתה גם מדבר איתם, הם כאילו אנשים שלומדים בבית מדרש, מבחינה אישית. ואנשים עובדים, אנשי מעשה. אבל הם אנשים שמתפטרים כל הזמן. הם כל הזמן מתים לתורה, כמו שאמרתי מקודם, הם שייכים, הם מחפשים לעצמם חברה טובה, וזה חשוב להם. המאוויים שלהם בחיים, גם ביחסה לעצמם, ביחסה לילדים שלהם, זה מאוויים לא של חושך, אלא של דברים טובים. זה אנשים שהם יכולים להגיע לנקיות, והם לא שמימים בכלל, הם נאמנים מעל האשים ונאמנים מכל מיני דברים כאלה. כן.
אתה יכול להיות
ודאי שלא. אין חובה, אבל יש חובה שהחיים התחילו מתוך בית מדרש, כן. זאת אומרת, בלי זה, קשה מאוד לבן אדם רגיל להיות מיושב. כלומר, הוא קוראים מיוסד על הכיוון הנכון. ודאי בדור שלנו. שהרחוב הוא שונה מאוד, רחוק מזרח ומערב ממה שאנחנו היינו רוצים. אז ודאי שאנחנו צריכים בית המדרש כדי לייסד את עצמם בתוך זה, אבל צריך לתפוס את זה ברצינות. לא, אדם צריך לקום בבוקר כל יום עם רצון להיות טוב יותר. לא, אבל לא רצון תיאורטי. רצון שהוא מחפש איך אני נהיה טוב יותר. וכשהוא מתנהג לא בסדר, אז הוא שם לעצמו סימן. לא התנהגתי בזה. אני לא מדבר על הטכניקה המעשית. אמרתי לכם את זה גם פעם. אני חושב שלהעביר הדרכות מעשיות זה דבר הכי גרוע. כי בהדרכות מעשיות כל אחד יש לו את העולמות שלו. יש אחד שאצלו הדברים מביאים יותר דרך השכל. יש אחד שהדברים מביאים יותר דרך הרגש. יש אחד יותר דרך המעשים. וגם המינונים. הם כל מיני דברים שהם לא קבועים. מה, אני יכול להגיד למישהו, תשמע, תיקח את ספר, אתה רוצה להיות קשור עם ישראל, תיקח את ספרו, תקרא את הפסקה, הכל יהיה בסדר. לי זה היה בסדר, אני יודע למישהו אחר זה יהיה בסדר. מה שאנחנו יכולים לדבר זה על הכיוון הכללי. והכיוון הכללי זה, כמו שאומר הרמח"ל, לחיות מתוך התבוננות. לחיות מתוך התבוננות פירושו, עכשיו אם תעשה איזה חשבון נפש עם עפרונות, או עם מחקים, או עם, אני יודע, עם עת סטיק, או עם עת נובע, או אם תכתוב על מחברת כזאת, עם שורות או בלי שורות, זה באמת לא צריך לעניין אותנו כל הדברים האלה. אתה יכול גם לא לעשות חשבון בכלל עם דפים. ויש אחד שיגיד לך, הכי טוב זה לכתוב את זה במחשב, אז נשאיר את זה, ואתה זוכר את כל הפשעים ואת כל העבירות בסוף השנה, אתה... טוב, בסדר, לא זה בסדר, מה אני יודע, זה כל מיני פרקטיקה מעשית, זה לא העיקרון. העיקרון זה ההתמודדות, זה הרצון להתקדם. כל יום אדם צריך להגיד לעצמו, הנה, אני רוצה יותר. ואחרי תקופה אפשר לראות אם התקדמת. אם עבר חצי שנה ואתה אומר, אני נשארתי כמו שהייתי, זה לא בסדר. איך אתה יודע נשארת כמו שאתה? אתה מרגיש. אתה מרגיש שאתה יותר טוב. אתה מרגיש שאתה נהיה פתאום יותר שייך לטוב, אתה יותר אידיאליסט, יותר אכפתי. אתה, הבן אדם לך וראש לך יותר טוב. אתה אוהב את הבריאות יותר. זה נקרא שהתקדמת.
אבל כדי לא תזהיר צריכים כל היום הלכות, כדי לזהיר צריך להיות כל הלכות ממש.
לא כל היום, אני אגיד לך למה, כי אם תשימת כל היום, יום לא מוכרת, אתה תפסיק ללמוד תורה לגמרי.
לא,
זה מה שאתה... 10 דקות ביום. 10 דקות ביום, שבעזרת השם, בסוף השנה, אתה כבר תעבור על כל ההלכות הבסיסיות. כן, זה כמו שאני לא אגיד למישהו, תשמע, אתה רוצה להיות זהיר, רמח"ל אמר תורה מביאה לידי זהירות, תעזור עכשיו את העבודה שלך, תלך לבית מדרש. אתה אמרת למישהו דבר כזה, ובאמת זה לא משהו שצריך לעשות עכשיו, אתה גרמת לו לא רק להיות בתורה שמביאה לידי זהירות, הוא גם יהיה פחות מזה. הוא גם לא יבין בכלל למה צריך ללמוד תורה, כי זה דבר שדיכאוני בחיים. אז אתה צריך לעבוד עם השכל. כן? אז לכן, כשעובדים עם השכל, אז אתה מבין, הנה פלוני, הוא ביזנסמן. אז ביזנסמן, אני לא יכול לצפות ממנו עכשיו שהוא יתעסק בתורה. אז אני מקרב, אז הוא צריך להביא לו איזושהי עצה איך להתקרב ללימוד תורה, על פי המציאות שבה הוא נמצא. תגידו, תשמע, תגיד כמה אתה שעות, כמה אתה לומד ביום. תאמית, אני לא לומד 5 דקות. שבעה זה יופי, 6 דקות. מה אכפתך? מתי אתה לומד אותם? אני לומד בולגן. אז כבר 6 דקות קבועות ביום. אחר כך הוא יתפטר. קיצור, צריך תמיד לחשוב בשכל איך אנחנו מתקדמים. אם לא נחשוב בשכל, לא נתקדם. ואם אנחנו נעשה כל מיני דברים שהם לא מתאימים לנו, אנחנו ניפול. וניקשל, ואחרי לא יכולים להעתיק דברים כאלו ממישהו. זה עוד ברוך בסיפור הזה. אין פה אפשרות להעתיק. מה שטוב לו, יכול להיות מאוד גרוע לך. מה שטוב לך, יכול להיות מאוד גרוע לו. אתה חייב לחשוב עם עצמך. מה אתה עושה? כן, לכן, זה ההתבוננות שעליה כל הזמן נדבר. זה ההתבוננות שעליה כל הזמן נדבר. מה נגיד, אתה רוצה, איזה מקצוע אני אקח בחיים? אדם שואל את עצמו, מה אני אעשה בחיים? אתה לבדוק את עצמו, מה הנטיות שלו, הוא אדם מעשי יותר, הוא אדם יותר עיוני. אדם יותר עיוני, צריך לקחת מקצוע יותר עיוני. מה אפשר לעשות? אז יכול להיות שחסרים הרבה חקלאים לעם ישראל, אבל הוא לא מתאים לו להיות חקלאי. אז הוא רוצה להיות אידיאליסט ולעזור לעם ישראל, אבל מתוך הכוחות שלך, לא מתוך איזה כוחות של מישהו אחר. ואם הוא יעשה טעות כזאת, אז הוא גם לא יוכל להתפטר. הכל תלוי זה בזה. בסופו של דבר אדם צריך לעשות את חייו מתוך כוחותיו, מתוך נטיותיו, עם שאיפה מתמדת להתפתחות כל הזמן. איך הוא בדיוק יעשה את הדבר הזה? יפה שיקול דעת, יכול להתייעץ, הוא צריך הרבה עכשיו עם עצמו. כן, עצות הם בסך הכל ברמה של עצות, אבל אחריות אתה לוקח. גם מי שמייעץ לך, הוא לא מחליט לך. כן, אתה יכול להתייעץ, לשמוע כיוון, אתה בסוף זה לוקח את האחריות. אחרי מה שנאמר לך, אתה תשקול, תחשוב, אם זה באמת זה דבר דברים שאתה יכול לבנות מתוכם, תיקח את האחריות ותתקדם. עכשיו תראו, מה אתם חושבים? יש אנשים שהם בעלי בתים, שהם יודעים הרבה תורה. במשך השנים הם יומדו. מה אתם חושבים שמישהו למד ביום אחד מתפתח? גם בחור שנמצא בישיבה, אתם נמצאים כבר כמה זמן בישיבה, ואתם יודעים שלא ביום אחד יודעים את כל התורה, נכון? וגם אם היית לומד 10 דפים ביום, לא היית מתקדם. יותר טוב מאשר מה שאתה מתקדם. כי אתה יודע שגם אם אתה לומד 10 דפים ביום, אז אולי בשבעה חודשים היית גומר את כל השס, אבל זה לא יעזר כלום, כי לא היית זוכר שום דבר, ולא היית קולט שום דבר. אז אתה מבין שמתפתחים לאט. זה ככה זה. אז ממילא, זה טבע העולם. אז אחרי שאנחנו מדברים על אנשים בעלי בתים, שהם יגיעו למדרגת תנקיות, זה הכל תלוי ברצינות שלהם. ברצינות שלהם, ובהתמדה שלהם, ובהשקעה שלהם. במה שהם צריך להשקיע. תראו, היום, יש היום בעיה בחברה המערבית, שנקראת תרבות הפנאי. כן, זה בעיה רצינית. זה אחד הדברים ש... נותנים עליהם את הדעת הרבה הרבה אנשים חשובים וטובים, גם פסיכולוגים, גם אנשי חינוך. בחברה המערבית לאט לאט נוצרים יותר ויותר חללי זמן רחבים שאין לבן אדם נורמלי מה לעשות בהם. אז אם פעם הוא היה מגיע הביתה שפוך כי הוא היה עובד איזו עבודה פיזית קשה, אז היום זה לא ככה. אז הוא מגיע הביתה צעיר ורענן אם הוא יצא מהעבודה בשעה נורמלית, כמובן היום יש את הבתי כלל שאתה יוצא ב-10 ו-9 מהמסך המרצד, אז לך תדע לך אם יש לך זמן להסתכל על משהו. אבל נגיד שאתה תצא ב-5 אחרי הצהריים, מה אתה עושה מ-5 עד 12 בלילה? יש הרבה זמן. תחשבו על מורים לדוגמה. זה אנשים עם ים של זמן. המון זמן יש להם. אז אולי בשנים הראשונות שהוא מורה, אז עוד מכין את החומר וזה, בשנים שאחר כך הוא צריך להכין את עצמו. מה שיקרה לו זה שהוא לא יכול להיות מורה בגלל שהוא הפך להיות סימון שחוק. אז הוא חייב להזין את עצמו, אז הוא חייב בית מדרש, אז הוא חייב ללמוד, וזה לא קשה ללמוד. אבל צריך כוח רצון, כי זה לא קל להגיע ביתה בשעה 5 אחרי הצהריים אחרי יום של טרדות, ואחר כך בשעה 6 ללכת למנחה וערבית, ואחר כך להיות עוד שעתיים בבית וללכת לעוד שעה וחצי ללמוד. אבל אפשרי, זה אפשרי. וביום החופשי לומדים תורה. כל יהודי היום יש יום חופשי חוץ משבת, נכון? ביום חופשי לומדים תורה. מה הבעיה ביום שישי לשבת ללמוד היום? זה אפשר ללמוד 6 שעות. אבל זה הרגל, זאת אומרת הוא לא רגיל, אז הוא נכון, צריך להתרגל. יש את האפשרות, ברוך השם, היום יש אפשרות. היום השלווה החומרית והאפשרויות והאמצעים החומריים כל כך גדלו, וגם אמצעי לימוד הם כל כך גדלו. אז יש אפשרות, רק אנשים צריכים לקחת עצמם. זה לא קל, לקחת עצמם. אבל צריך כוחות בשביל הדבר הזה, ועזרת השם, אני חושב שהרבה הרבה מהעניין הזה צריך להשתנות אצלנו בתור חברה. אם החברה, כמו שהחברה הדתית, היא השכילה להבין שגבר דתי לא יהיה לפחות שעה וחצי בבית, על חשבון זמנו הפנוי. אתם יודעים איפה הוא יהיה? יתפלל, שחרית מלכה וערבית, נכון? אדם דתי נורמלי היום שרוצה להתפלל בציבור, בערך שעה וחצי ביום הוא לא נמצא בבית, על חשבון זמנו הפנוי. צריכים להוסיף לזה בהרגל, תכניס למוח, עוד שעה וחצי. שבהם הוא לומד. ואמרתי לכם, אם היו שואלים אותי, אם היה שואל אותי מישהו, תגיד, אני יכול ללמוד שעה וחצי ולהתפלל 45 דקות ביחיד, אני הייתי אומר לו, תלמד שעה וחצי ותפלל 45 דקות ביחיד. אתם יודעים למה הייתי אומר לו את זה? כי אני בטוח שלמד שעה וחצי במשך חודשיים, אחר כך הוא לימד 3 שעות, להתפלל שעתיים וחצי בציבור. אבל הוא יתפלל שעה וחצי בציבור ולא ילמד שום דבר, אז בתוך השעה וחצי הזאת יהיו לו הרבה יחידות בתוך הציבור. הוא יתייחד עם חשבונותיו והגיגיו, הוא להבין באיזשהו שלב מה עושה את הכנסת. ככה, צריך לדעת שזה כך. לימוד תורה, יש בו דבר הרבה הרבה יותר בסיסי, זה צריך להיכנס לנו לראש, הרבה הרבה יותר בסיסי מקיום המצוות. הרבה יותר בסיסי. זה המזון שמתוכו אחראים אחר כך זורמים. לא שחס ושלום אנחנו אומרים שקיום מצוות הוא לא חשוב. ודאי שאנחנו צריכים לקיים את זה ואת זה, מבחינת החשיבות של הדברים, מבחינת הבנייה של האדם, תורה היא גדולה. זה לא שאמרו חז"ל, כי נר מצווה ותורה אור. התורה זה הדבר שמתוכו החיים מוארים. המצוות זה הוצאה לפועל של החיים. צערנו הרב, לא השתרש אצלנו מספיק העניין הזה של לימוד תורה. כאילו לימוד תורה זה עניין של מקצוענים, של רבנים, של אברכים, של אנשים כאלו שמתעסקים עם זה כל הזמן. האנשים הפשוטים, הרגילים, אין להם חלק בדבר הזה. וגם אם יש להם איזה מין משהו כזה שנעשה בערי ובמהירות ובלי השקעה, גם צריך להתרגל לדבר הזה. כן, אני אומר, בחור שמתחתן, הרבה בחורות שואלות, תגיד, אתה רוצה לעבוד או שאתה רוצה ללמוד? אז אני אומר שבחור שאומר שהוא רוצה לעבוד, הוא מחמיר על אשתו עוד יותר מאשר בחור שרוצה ללמוד. כי בחור שרוצה לעבוד, אז הוא יהיה 9 שעות מחוץ לבית, ואחר כך הוא יגיע, הוא לא יכול ישר. הוא צריך לנוח, ואחר כך הוא ילך לסדר ערב, אשתו לא תראה אותו בכלל. ואחד שהוא רוצה ללמוד, אז זה יותר קל. הבחורות אבל שואלות בדרך כלל, כי הן חושבות שמי שעובד, זה ככה יותר קל, כאילו, הרבה משחקים ישנם. יש לו זמן למי שעובד. למי שעובד, אין לו זמן. כי מי שעובד, זה ככה. אז איך אומרים, מפגשים בשבת עם המשפחה. כן, לא, אני מתכוון להגיד שהוא לא נמצא עם ילדיו, ודאי שהוא נמצא וכן. אבל מבחינת הערב, 2:30 והערב הולכים ללמוד. זה מה שצריך, אנחנו צריכים להפנים את זה, ופשוט לעשות, צריכים להפוך את הבתי כנסת לבתי המדרש. למה שלא ילמדו ביום שבת? מה הבעיה? שיש שיעורים. ערב שבת חורף. שבת חורף, כל האנשים, 8:30 כבר חשוך בבית. אז למה שלא נרגיל נורמה בבתי הכנסת, בהרבה שבתות חורף, נגיע לבית הכנסת למשך 1:30, מה קרה? שילמדו אנשים. מה הבעיה? שבתות קיץ, זה יום ענק יש לך. לך הביתה, תאכל, תישן, מ-3, תגיע לבית כנסת ל-3 שעות, אל תגיע 5 דקות לפני מנחה. 3 שעות, תגיע מ-3 עד 6. עכשיו תלמד. זה הרגלים, תראו לכם, זה הרגלים, ואם החברה תהיה כזאת, אז אנשים ישתנו. אנחנו צריכים להיות אחראים שהחברה תהיה כזאת. באמת, כל אחד מאיתנו צריך להיות אחראי על הדבר הזה. אתה גר במקום מסוים, אתה עושה שיעורים בבית הכנסת, אבל לא אתה תעביר. אתה לא צריך להעביר, לא צריך לעשות איזה מרצים מאיזה עולם העליון. צריך מישהו שקצת יודע, קצת יודע להוביל את הלימוד, והוביל את הלימוד, סך הפעם היו לומדים, והיו לומדים מין מרצים ודפים וכל מיני, ואיזה אחד נועם בחסד עליון שיבוא להגיד להם שיעור, רק אז הם יבוא. קובעים 3 שעות, 3 נושאים, מביאים איזה תלמיד חכם אחד שהוא יודע אם זה מדובר בנושאים מסוימות, לא, כולם נושאים ביחד, מה הבעיה? יש אחד מוביל וכל השאר מצפים להם. אם נייסד חברה כזאת, שאלה שלך לא תהיה קשה. כולם יוכלו להגיע לנקיות. אבל כל זמן שחברה תהיה שקועה באבלים ובשטויות וטלוויזיות ועיתונים עכשיו, ואם תשאלו מה הדרך לצאת מהטלוויזיות והעיתונים והאינטרנטים וכל המכשירים האלו, הדרך היא רק לימוד תורה. אין סיכוי, וזה ברור, שבן אדם נורמלי יהיה מסוגל, כן, לזרוק את כל הפסילים האלו מן הבית, אלא אם כן הוא קשור לתורה. אין אפשרות היום. כי שוב, אם הוא לא קשור לתורה, אז הוא משתעמם, אז מה יש לו לעשות? ואם הוא לא קשור לתורה, אז הנפש שלו היא למטה. אז הוא נמשך אל הדברים האלה. אז הוא יכול לשבת חלה ישעים אולי, אם אתה צריך איזה בן אדם סיפר לי, שכל לילה הוא יושב עד 4:00 בבוקר עם הדבר המזעזע. מה זה הטירוף הזה? עד 4:00 בבוקר. מה, השתגעת? אפילו תיקח 1 שעה מכל השעות האלה. אבל אם הוא היה לומד, זה לא היה קורה לו. כי אז אתה לא מעז, זה עולם הערכים מיוצא, וזה עיקר עיקר, ותפל תפל, בעזרת השם. אז זה המשימה. אם שואלים מה עם ישראל צריך היום, אז עם ישראל צריך שהציבור כולו יהיה קשור לתורה עד כמה שניתן. בעזרת השם, אני אומר, אחר כך כבר כל הדברים יהיו פשוטים. אז במקום כל המחריבים לסוגי ומיניהם, אז המחשבות יהיו של בניין ויצירה ולא של חורבן, שכל המחשבות האלה זה רק הריקנו, כל פעם ממציאים איזה המצאה אחרת, זה אוסלו, שמוסלו, אוסלו זה הפשע הכי גדול שהיה מקום המדינה. והאלו שעשו את הדבר הזה במקום להתבייש, אני לא אומר במקום להיות אחרי סוגר ובריח, שזה דעתי מה שהם צריכים להיות, אבל כל מתבייש הם עוד ממשיכים. אולי ממשיכים, כי כל השאר הם כל כך רקניים שאין להם את האפשרות אפילו קצת לחשוב בשכל ישר. כן, אבל שוב, בלי תורה שום דבר, לא זאת השם.